קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שיינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
אחד מהמשיבים המפורסמים, גם בגלל אישיותו המיוחדת וגם בגלל הפסקים המעניינים שלו, זה הרב צבי הרש בן יעקב אשכנזי. אולי השם הזה איננו מוכר כל כך להרבה אנשים. ברגע שנקרא לו השם הספר שלו, השם הכינוי שלו, הוא הרבה יותר מוכר, החכם צבי. החכם צבי נולד ב-1660 לאבא שהיה תמיד חכם, לסבא מצד אמו, שהיה תמיד חכם. הם אמנם היו תושבי וילנה, אבל הגיעו למורביה בזמן מאורעות בוילנה. שמה חכם צבי למד בילדותו אצל אביו ואצל סבו. הוא נשלח ללמוד בסלוניקה, ללמוד בישיבה ספרדית, ולקבל דרך לימוד ספרדי. שמה, בזמן שהוא היה בסלוניקי, ואחר כך הגיע לבלגרד, הוא התנהג מנהגים ספרדים, וקיבל את התואר חכם, שם תואר שבדרך כלל נועד לחכמים ספרדים. והוא אף חותם בכמה וכמה תשובות, הצבי אשכנזי סמכתת. בדרך כלל סמכתת זה ראשי תיבות של ספרדי טהור. יש פירוש של סמכתת, סייפי תו. החכם צבי בעצם לא היה ספרדי. אז מעניין שבכל זאת הוא חתם את שמו, הצבי אשכנזי סמכתת. הוא המשיך בקהילה הספרדית, אבל משפחתו נהרגה גם כן במבצר בזמן שליאופולד הראשון כבש את העיר. אז חכם צבי ברח והגיע לסרייבו. שם הוא היה חכם של הקהילה הספרדית. שנים הלכה מכן הוא הגיע לברלין והוא התחתן פעם שנייה עם בת של הרב אב בידין של קהילת ארתונה, והוא נשאר בארתונה ולימד שם בקלויז. כשחותנו נפטר, הוא התמנה כרב בהמבורג, בארתונה, ושם המשיך עד שהוזמן לחיין כרב באמסטרדם. באמסטרדם הוא התערב בעניינים חשובים בקהילות, ביניהם הוויכוח בקשר לשבתאי צבי עלה, והוא נקט עמדה חריפה נגדו ונגד השליח שלו. היה שם ויכוח גדול, ובסופו של דבר היו התקפות חמורות מאוד על אישיותו של חכם צבי, והוא עזב את אמסטרדם, הגיע קצת ללונדון, אחר כך קצת באמדן, אחר כך לפולין. בסופו של דבר, הגיע בחזרה להמבורג, והוא התמנה כרב בלמבורג. אבל הוא לא קיבל את התפקיד, בגלל שהוא נפטר לפני שהוא באמת, הוא קיבל את התפקיד ונפטר שם אחרי חודשים ספורים. הספר העיקרי שלו, הספר המפורסם שלו, זה תשובות חכם צבי. תודות חייו נמסרו לנו ממקורות שונים. ההוצאה החדשה יחסית, לפני 25 שנה בירושלים, אחד הרב טוקוצקי הוציא מהדורה חדשה של שאלות ותשובות חכם צבי, ובסוף הוא הדפיס תודות חייו שנכתבו על ידי בנו רבי יעקב עמדין. ספרים רבים ומאמרים בתוך ספרים אחרים נכתבו על אישיותו וספריו של החכם צבי, ביניהם יש תולדות חיים באנגלית, התולדות חיים של החכם צבי, ומאמרים גם בעברית וגם באנגלית במקומות שונים. היום אנחנו נעסוק בכמה תשובות של החכם צבי, אבל ברצוני היום במיוחד לדבר כמה דברים שהם מאוד מפורסמים בתור קרויוז, דברים מעניינים בשו"ת של רב יעקב של החכם צבי. אבל נתחיל בשאלה שלא קשורה להלכה, אבל מראה על האישיות של החכם צבי ואיך שהתייחסו אליו. בקהילה שהוא מכנה לונדריש, באנגליה טיירה. אנגליה טיירה, אם קוראים את זה, זה אנגלטר. זה אנגליה, איך שהצרפתים היו אומרים אנגלטר, זה ארץ לונדון, ארץ אנגליה. בקהילה הקדושה בלונדון, שאלו אותו בקשר לספרו המפורסם, שרב דוד נייטו. רב דוד נייטו חיבר ספר במחשבה, שהוא ספר מפורסם שהוא קורא לזה מתי דן, או שם לוואי הכוזרי השני. הרב דוד נייטו היה רב בקהילה שערי שמיים, והוא היה דורי שם, ויש אנשים שפקפקו בקשר לדעותיו, במיוחד איך שהוא התייחס לטבע. היו אנשים שאמרו שבזמן שהוא זיהה כביכול את הקדוש ברוך הוא הטבע, והטבע עם הקדוש ברוך הוא, באנגלית קוראים לזה פנתאיזם, בעברית בטח פנתאיזם, משהו כזה. אז שאלו את החכם צבי כדי שהוא יפסוק בנידון, האם הדברים ראויים להיאמר, ממילא איך מסתכלים על אישיותו של רב דוד נייטו. התשובה היא ברורה לצד עמדותיו של רב דוד נייטו, והוא אומר שאנחנו צריכים להחזיק טובה לחכם הכולל המרומם על הדרשה שהוא דרש להזהיר את העם לבל יטו לבבם אחרי דעת הפילוסופים, והוא מסביר בקיצור מה ההבדל בינו, בין רב דוד נייטו לבין אלה שהוא חושב שהם פילוסופים שהדעות שלהם הם שליליות, והוא מסכים לספר מתי דן, כוזרי השני, וגם לאישיותו של רב דוד נייטו. אחד מן התשובות, אולי הכי מפורסמות, גם בשו"ת חכם צבי, ואולי אחד מן התשובות הכי מפורסמות בכל מערכת התשובות, היא תשובה מספר עין וו. השאלה הייתה, בקשר לבחורה אחת, שטיפלה בתרנגולת. היא עבדה בתרנגולת כדי להוציא את הבני מאיים. בשפת השולחן היה חתול אחד למטה שהיה עומד שם מחכה אולי משהו ייפול, והחתול יקפוץ ויוכל. קרה שהבחורה שטיפלה בתנגולת אמרה שלא מצאה לב. בעברית מדברים על ניטל הלב. בעלת התרנגולת אמרה, מסתמה הלב נפל לארץ והחתול אכל את זה. הבחורה אומרת שהיא לא זרקה שום לב לחתול. תחול אולי החתול אכל, אבל לא לב. והתרנגולת הייתה שמנה, בריאה וטובה, לא מצאו שום חיסרון בתנגולת. היא הייתה חזקה, בריאה, אכלה, שתה, וכל מה שתנגולת נורמלית עושה. אבל הבחורה לא מצאה לב. הבחורים התעניינו בשאלה, והטריפו את התנגולת. שאלו את החכם צבי מה לעשות. אז הוא אומר, כל אחד שיש לו לב חכם, אני בטוח שהוא התכוון להשתמש דווקא במילה הזאת, כל מה שליבו לב חכם, יש לו מוח בקודקו, יבין שהיה לב, הרי אי אפשר בשום פנים ואופן שמישהו יחיה בלי לב, אפילו שעה אחת. ודאי מה שקרה זה שהלב נאבד, החתול אכל, משהו קרה. אבל לא ייתכן שלא היה כאן לב, שזה בעיה של תנגולת שהיא טריפה בגלל שאין לה לב. אומר החכם צבי, דבר זה הוא מושכל ראשון, ולא זקוקים לראיה בכלל. אבל בכל זאת הוא כתב כמה ראיות, והוא כותב, אני כותב את הראיות לסתום פי הטיפשים הקופצים להורות. ביניהם הוא מביא מהזוהר, שכתוב בזוהר, ששום בריאה בעולם לא יכולה להתקיים אפילו רגע אחד בלי לב. כמובן, רב חכם צבי אומר, האם אני מסתמך כאן על פסק הלכה בגלל הזוהר, על פסק הלכה דרך קבלה? הוא אומר, לא, אני לא פוסק מתוך הזוהר, אלא הדבר מוזכר ראשון והאמת עד לעצמו. ובמיוחד, שאם הזוהר אינו חולק על הגמרא, הרדב"ז ואחרים כבר אמרו שפוסקים כמו הזוהר. ודאי שיש כאן, היה כאן לב, ודאי התנגולת כשרה. לפי הסברה שאני מבין, ברור שהדברים גלויים, לא ייתכן שיש בריאה חיה ובמיוחד שלמה, בריאה, בלי לב. אבל מעניין שהשאלה הזאת דווקא עוררה סערה גדולה. היו אנשים שכתבו נגדו, והוא היה צריך לחזור ולהדפיס כמה וכמה תשובות לחזק את עמדתו בנידון. בהוצאה הזאת יש תשובה של הרב נפתלי, שהוא היה אב בית דין קהילה קדושת פרנקו דה מיין. והוא כותב שהוא קיבל את התשובה של החכם צבי, והוא סומך שתי ידיים על התשובה שלו, ולמרות שהוא ידע שהיו אנשים שחולקים. אבל מעניין שהיה, הוא מספר סיפור, שדיין הגיע אליו, דיין רבי וולף לוי, ואמר לו שיש לו בבית שולחן ערוך, ובגיליון יש כמה וכמה חידושים מגדולים בעלי הוראה שנכתבו על הגיליון, והדין הזה נמצא בגיליון של השולחן ערוך שלו. אותו רב נפתלי הכהן ביקש שאותו בן אדם יביא לו את השולחן ערוך, והיה כתוב בצד בגיליון מעשה עירה בימי הגאון מהר"ל מפראג, שלא נמצא לב בתנגולת. באתה השאלה לפני הגאון מהר"ל מפראג, והתיר את התנגולת באומרו שאי אפשר לשום בריאה לחיות בלי לב אפילו רגע אחד, ובוודאי אחר השחיטה נאבד והוא יתר גמור. עד כאן לשונה הלכה למעשה. והוא אומר שאותו רב נפתלי התמלא הבית אורה כשהוא מצא את התשובה הזאת, וחכם צבי ממשיך לבאר, להוכיח שברור לו שההלכה היא שהתיאור של ניטל הלב, פירושו שהלב הלך לאיבוד באיזושהי דרך, משהו אחר חשבו שהוא הלב, אינני יודע בדיוק מה קרה, אבל לא ייתכן אחרת, והוא פסק כאן הלכה למעשה. כמובן אמרתי שהשאלה הזאת עוררה דיון רב, אפילו בימינו, פעם קראתי ספר של הרב בארצות הברית, הרב מרק אנג'ל, שכתב ספר על כאילו רומן, על בחירת רב, והוא דיבר על רבנים שונים, ובין השאר, הוא התייחס לדיון הזה ואיך פוסקים במקרה הזה שניטל הלב. הרי הוא רצה להציג עמדה כאילו שכל מי שמבין קצת בטבע, קצת במדע, לא צריכים להיות, אני יודע, גאון עולם בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה, כדי להבין שלכאורה הדברי החכם צבי הם ברורים וודאי פוסקים כמותו. אבל מעניין לראות בתולדות התשובות איך שהדבר הזה הוליד ספרות רבה וויכוחים רבים. תשובה אחרת, שהיא אולי גם כן מן המפורסמות בעולם של תשובות בכלל, תשובה מאוד פיקנטית בסימן צדי ג'. אדם שנוצר על ידי ספר יצירה, מה שאנחנו קוראים לזה בימינו גולם, ו הוא מביא שהעידו על זקנו של החכם צבי, שהוא בעצמו עשה אדם על ידי ספר יצירה. גולם. והוא שאל את השאלה, האם הגולם הזה מצטרף למניין? אולי כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, והוא לא מצטרף. או לא. בגלל שהמגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו. אז הוא מעשה ידיו של צדיק. אולי מעשה ידיו של צדיק זה תולדותיו, וזה נקרא מיוחס אחריו, ואולי מצרפים אותו למניין. כשהייתי ממש ילד, אני הייתי מדפדף בספרים בספרייה של אבא שלי. ופעם אחת דפדפתי קצת בספר חכם צבי, הגעתי לתשובה הזאת וממש התפרצתי בשמחה, איזה תשובה מעניינת. ובאתי לאבא ואמרתי לו, אבא, את יודע שבחכם צבי יש תשובה אם אפשר לצרף גולם למניין? אבי אמר, זה לא הלכה למעשה, אני תמיד מצרף אותך למניין, גם בלי התשובה של החכם צבי. אבל כמובן, זה מילתא דבדיחותא. אבל האם עקרונית אפשר לצרף גולם למניין? אומר חכם צבי שבגמרא מצאנו שרבי זירא היה מוכן להחזיר גולם לאפר. אז אומר חכם צבי, אם הוא היה מצטרף למניין, הוא לא היה כל כך מוכן להחזיר אותו לאפר, להרוג אותו. אז הוא מביא מכאן שאדם שנוצר בתוך אדם עובר נוצר במאימו, הוא אדם שהוא חי ועליו יש איסור להרוג אותו. אבל ברור שאילו מצטרף למניין, הוא מפקפק קצת אם יש לו תועלת, אם באמת יש מקום להעבירו מן העולם. אבל ברור לו שהוא לא מצטרף למניין. מעניין שהבן שלו, רבי יעקב עמדין, התייחס לעניין הזה בספרו שאלות יעבץ. בחלק שני, סימן פ"ב, הוא מביא את הספק של אבא שלו עם גולם שנוצר ידי ספר יצירה עם מצטרף לעשרה, והוא אומר, הוא לא מבין למה שהוא שונה מחרש עוטה וקטן, הם ודאי לא מצטרפים. אמנם הם ודאי נחשבים בני ישראל, אבל הם פטורים ממצוות. מי שהורג אותם חייב. יש בהם דת, לכל פחות דת קלושה, ובוודאי קטן שיבוא לידי דת, אבל לא מצטרפים. אז איך ייתכן שגברה, שהוא לא בר דייה, הכוונה לי אדם שנולד מספר יצירה, ודאי הוא לא יותר טוב מחרש. הוא גם אומר שלגולם הזה לא היה כוח לדבר. אנחנו באמת חושבים שמה שמבדיל את האדם מן הבהמה זה כוח הדיבור. והיה אדם לנפש חיה, תרגום המפורסם, רוח ממעללה, ולגולם הזה לא היה כוח דיבור. דרך אגב, רבי יעקב עמדין אומר שברור לו שהוא לא מצטרף למניין, אבל הוא מרחיב קצת, הוא מספר בדיוק את הסיפור שקרה לסבא שלו, לסבא רבא שלו. והוא אמר שאותו הסבא רבא ראה שהגולם הולך וגדל, והוא פחד. שמה יחריב העולם. לכן הוא הסיר ממנו את השם שהיה דבוק במצחו, ועל ידי זה נתבטל ושב לאפרו. אבל הוא אומר שלפני שהוא הספיק להוריד את השם ולהחזיר אותו לאפר, הגולם הזה שרת בפניו והשאיר לו סימנים על הפנים שהוא עשה לו. בכל אופן, התשובה הזאת אמרתי שהיא תשובה מאוד פיקנטית, שגולם, אחד שנולד בספר יצירה, אינו מצטרף למניין. תשובה אחרת שהיא מאוד מאוד מפורסמת בזמננו, היא תשובה בקשר ליום טוב שני. בסימן קס"ז, השאלה הייתה בקשר לאנשים שמגיעים לארץ באופן הראי לעניין יום טוב שני. בני חוץ לארץ, או מגיעים לארץ, האם צריכים להתנהג יומיים, חומרי המקום שלח משם, או כמו מי שנמצא בארץ ישראל. החכם צבי, וזאת תשובה מאוד מאוד ידועה, פסק שצריכים להתנהג לגמרי כבני ארץ ישראל. פירושו, יום אחד בלי שום חומרות. לא שני ימים, לא יום וחצי, יום אחד. והוא אומר, זה לא נקרא חומרי המקום שיצא משם. לענייני תפילה, ברכות, מה זה חומרה? להתפלל כזה? להתפלל אחרת? מה נקרא חומרה? אז ודאי לעניין התפילות לא שייך להחמיר. הם צריכים להתפלל או נוסח זה או נוסח זה, או להניח תפילין או לא. אז מה זה קשור לחומרות? אבל הוא אומר, אפילו במלאכה, שזה כבר היה מקום להגיד שיש חומרה, מקום שיצא משם, שהוא צריך להימנע ממלאכה. הוא אומר, לא, זה ברור שאם כל אנשי המקום היו עוברים לגור בארץ ישראל, היו אסורים לעשות יום טוב שני. בעיה שבר תוסיף. מה שאפשר להחמיר, זה רק בדבר שכאן היו יכולים להחמיר, אבל לא לקבוע יום טוב שני, שזה בעיה שבר תוסיף. אומר, איי, בגמרא כתוב, שלחו מיתם, יזהרו מנהג אבותיכם בידיכם. אומר החכם צבי טיעון שלדעתי הוא כל כך סביר, שקשה לדעת איך להתמודד איתו. החכם צבי אומר, מה כתוב בגמרא? שצריכים להיזהר מנהג אבותיכם בידיכם. אז בואו נראה מה היה מנהג אבותינו. נניח בזמן המקדש, ונניח שהייתה קהילה בארצות הברית, או נניח שהייתה קהילה באירופה, והגיע אחד משם לארץ, והוא היה שם למשל בסוכות, היה עולה לדעת שהוא ישמור שני ימים טובים? הרי כאן הוא יודע מה עשו אז, במקום שידעו מתי ראש חודש, אז ידעו מתי החג, והיו שומרים יום אחד. במקומות רחוקים שלא ידעו מתי היה קידוש החודש, אז היו מסופקים בעניין יום טוב שני. אבל אחד שהיה במקום שהוא לא היה מסופק, הגיע לארץ, ושם קבעו את החודש. עולה לדעת שהוא היה שומר יומיים. וכמו כן, אמנם החכם צבי לא התייחס באופן מיוחד לשאלה הזאת, אבל מסתם זה אותו הדבר הפוך. בין ארץ ישראל שהיה בחוץ לארץ באותה תקופה, באותם הימים. הוא היה צריך לשמור יום טוב שני, לא בגלל חומרות או לא חומרות. הוא היה במקום שהוא לא ידע מתי יום טוב, אז הוא היה צריך להתנהג כפי מנהג המקום. אז מה היה המנהג הקדום? המנהג הקדום היה מי שהיה בארץ שמר יום אחד, מי שהיה בחוץ לארץ שמר יום טוב שני. כמובן, אם השליחים לא הגיעו לשם, אינני רוצה להיכנס לפרטים, יש מחלוקת בנידון בין הרמב"ם לבין הריטב"א, באיזה מקומות באמת צריכים לשמור שני ימים, אבל בסיסית, אם הוא היה במקום ששמרו יום אחד, הוא צריך לשמור יום אחד, אם הוא נמצא במקום ששם שמרו שני ימים, מסתום הוא צריך לשמור שני ימים. לדעתי, הטיעון הזה הוא כל כך הגיוני, קשה לי להבין איך אנשים פסקו נגד הדעה הזאת. אמנם, מי שמעוניין בנושא, יודע שיש תשובות רבות אחרות שחולקים על חכם צבי, למשל, דברי האבקת רוחל, תשובות של הבית יוסף, ומי שמעוניין יכול להסתכל בשערי תשובה, סימן תו צעדיבה, סיף קטן ד' במשנה ברורה, סיף קטן יד ג', שהם פוסקים בניגוד לדעתו של החכם צבי, והמהדיר של התשובות החדשות האלה של החכם צבי, מפנה אותך גם כן לשערי תשובה שהזכרתי, וגם לשואל המשיב, ש... חולק על דברי חכם צבי. בכל אופן, התשובה הזאת היא מאוד מאוד ידועה. התשובה האחרונה שנעסוק בה היום, זה תשובה שהיא מעניינת בגלל שהיא מראה על הנסיעות השונות ועל ההיקף במנהגים של החכם צבי. שאלה גם כן שהיום היא מאוד מאוד חשובה. התשובה קי"ט, והוא כותב שם לזכות את הרבים בעניין מצוות אכילת מרור. כאן השאלה היא הזיהוי של מרור. מה זה מרור? אז הוא אומר, כנראה שזאת לא תשובה שהפנו אליו, אבל הוא חשב שכדאי לזכות את הרבים להודיע דעתו בזה. אז הוא אומר, מה שכתוב במשנה חזרת, בלשון חכמים זה נקרא חסה, זה ירק שנקרא בלשון אשכנז סלט. בלשון ספרדי, סלטה. ושם העצם שלו הוא לטוגה בכל הלשונות ששמעתי. והוא מביא מהמנהג באיטליה, אשכנז, ספרד, פורטגל, בספרי הרפואות והטבע קוראים אותו לטוגה סלט, ואין בו שום ספק ופקפוק בעולם שזה החסה שהגמרה, המשנה, דיברה על מרור. הוא אומר, למה באמת הסתבכנו כל השנים? בגלל שבארצות אשכנז ופולניה, שהן ארצות קרות, ובזמן הפסח לא מצאו את הסלט הזה, ולא הורגלו לקחתו לחובת מצת מרור. גם כן, לא היו בקיאים בשמות של הירקות, במקומות שהם קרובים יותר לארץ ישראל, ולא ידעו מה זה. לכן הם לקחו מה שאנחנו קוראים, בעצם זה בא, אני מכיר את זה מיידיש, לקחו חרן, שזה תמחה, לפי דעת מקצת חכמים. אבל החכם צבי אומר שהייתה בזה חיסרון גדול, בגלל שעכשיו יש עמי הארץ שדווקא מקפידים לאכול חרן, והם אינם מסוגלים לאכול שיעור. הם אוכלים אפילו חצי זית הם אוכלים, בגלל שזה כל כך חריף, וזה קשה לעכל, זה מזיק, וממילא זה, הם מתבטלים ממצוות מרור. ואף החרדים על דבר השם ואוכלים כזית חרן, הרי זה סכנה לאכול דבר כזה, לאכול כזית. אז הוא אומר, במקומות שמצאנו סלט, כמו באמסטרדם, שערי אשכנז, אז אני אומר שהחרן הוא סכנה ואין בו מצווה. כל אשר נגע אלוקים בליבו, יקיים מצווה כתיקונה ויקנה את הסלט הזה, אף על פי שהוא יקר. מעניין מאוד, כשהייתי ילד בארצות הברית, אני זוכר שאנשים רבים דווקא אכלו את החרי. בזמן שהייתי בגיל טיפש עשרה, ובאתי כבר, למדתי בישיבה תיכונית, אז אמרתי, אני צריך לאכול כזית. לפני שהייתי בר מצווה, אני זוכר שהייתי זורק את המרור שהיו נותנים לי משהו כמו חרין, חתיכה מאוד מאוד מרה קשה לאכול, והייתי מתחמק, לא הייתי אוכל. אחר כך ניסיתי לאכול, פשוט לא הצלחתי, איך אפשר לאכול כזית מרור. מכאן ואילך אני נהגתי לפי הרבה פוסקים בחוץ לארץ שאמרו לי שאפשר לצאת ואולי עדיף לצאת בחסה, וכאן אני מוצא את היסוד הזה כבר בדברי החכם צבי, שכתב מודעה לרבים שהמרור שצריכים לאכול אותו בפסח זה בעצם חסה ולא לאכול חרין.